פתיחה לספר במדבר. נראה את הפתיחה. זה הספר נקרא בפי המשנה ביום הפרק זין ועוד, ורבי חנינא בן גמליאל וסוטה דף כתב חומש הפקודים, וכן כתב בעל הלכות גדולות. אנחנו קוראים לו ספר במדבר, אבל בגמרא רואים בכמה מקומות שהוא קרוי חומש הפקודים, ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפקודים. הרי יש פה שני מניינים בספר במדבר. המניין הראשון זה בתחילת הפרשה שלנו, והמניין השני זה פרשת פנחס, לפני שנכנסים לארץ. שני מניינים נמנים ישראל בספר במדבר. בתחילת הספר מניין ראשון, סוף הספר פרשת פנחס מניין שני, כן? אז הוא אומר, אז רואים שחז"ל שמו לב, זאת אומרת נתנו דגש. אם קוראים לחומש חומש הפקודים, המשמעות היא שנתנו דגש למניינים האלה יותר מכל העניינים שישנם בספר. הרי בדרך כלל אתה נותן שם לדבר שאתה חושב שהוא נקודת העיקר, נכון?
הוא המתאר.
כן, הוא העיקרי, הוא העיקרי, הוא התוכן העיקרי של כל הספר. זאת אומרת, מה ראו במניינים האלה, איזה חשיבות נתנו למניינים האלה שבגללם קראו לספר הזה ספר חומש הפקודים? זה הוא שואל, ואת זה הוא רוצה לבאר. מה הנקודה? אז הוא אומר כך: ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפקודים שבזה הספר יותר משארי דברים שמיוחדים בזה הספר. למשל פרשת המרגלים, ברכת בלעם, כן, פרשת בלעם, ועוד הרבה, משום שעיקר זה הספר. אז הוא אומר, מה התוכן העיקרי של הספר, או מה הספר הזה רוצה ללמד אותנו? הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. זאת אומרת, המשמעות של שתי הפקידות, שני המניינים, זה להביא לידי ביטוי את ההבדל שקיים, שעם ישראל עבר מהשלב שהוא היה במדבר לשלב שהוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, המניינים מותאמים לשני השלבים. המניין הראשון מותאם לשלב שהוא היה במדבר 40 שנה, והמניין השני מותאם דווקא לשלב שלפני הכניסה לארץ, כיוון ש השינוי שחל בעם ישראל מהמדבר לארץ ישראל הוא, כמו שהוא יגיד עוד מעט, זה שינוי תאומי. שינוי תאומי. אז הוא אומר כך: משום שעיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במדבר, שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת, שהלך לימין משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. זאת אומרת, ההנהגת עם ישראל במדבר שייכת להנהגה של משה רבינו, שהוא קורא לה, זה בספרי הסוד נקרא מידת התפארת, שזה לגמרי למעלה מהליכות הטבע, זה לא לפי טבע המציאות הרגיל. להפך, בארץ ישראל הלכו בדרך הטבע, בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. זאת אומרת, במדבר הנהגה למעלה מהטבע, הכל פועל לא בצורה הטבעית. ארץ ישראל בדיוק להפך, הכל בטבע. וזה השינוי התחיל עודן במדבר בשנת ה-40, כמו ש... זאת אומרת, אמרנו שהכניסה לארץ ישראל הביאה, אבל למעשה כבר בשנת ה-40, אומר הנציב, כבר התחלנו להרגיש את המעבר ממצב של הנהגה אל-טבעית למצב של הנהגה טבעית, עוד לפני הכניסה לארץ, זה מה שהוא אומר. וזה השינוי התחיל עודן במדבר בשנת ה-40, כמו שביארנו בפרשת חוקת. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני, כן? סיחון מלך האמורי הכנעני אשר יושב בחשבון, אוג מלך הבשן אשר יושב בחשבון, ועם סיחון בדרך הטבע. המלחמות של ישראל עם סיחון ועם אוג היו בדרך הטבע, וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך לפי ההכרח, כמו שביארנו שם. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר, אז הוא מביא מדרש חז"ל, ובראשית רב בפרשה ג' כתוב על הפסוק ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. זה ספר במדבר. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים בין באי הארץ. זה אור וחושך, כן? אור וחושך. יוצאי מצרים זה אור, והכניסה לארץ זה חושך. מה ביום? אז הוא אומר, ובהליכות יוצאי מצרים היה אור השגחת השם מופיע לאין כל, שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה. מה שאין כן בהליכות באי הארץ הייתה השגחה מחוסה, ורק המבית בעין יפה היה מרגיש בה, כמו ההולך בחשקת הלילה. הכל, הנהגת השם כשהיא על דרך הטבע היא מחוסה, היא נסתרת, כן? במדבר הכל היה גלוי, הוא אומר זה אור, אתה רואה, אתה כביכול, אדם לא צריך להתאמץ בלילה כדי לראות, אתה צריך להתאמץ, אבל ביום אתה לא צריך להתאמץ. הנהגת השם במדבר, הנהגת עם ישראל במדבר, הייתה בצורה שראו את השם בכל צעד ושעד. לעומת זאת, בכניסה לארץ, מהרגע שנכנסו לארץ, הוא אומר זה לילה, אתה צריך להתאמץ כדי לראות. אז מי שיש לו עין יפה, אז הוא מסוגל לראות גם בחושך, אבל מי שאין לו, לא תמיד רואה. הוא אומר, כמו ההולך ברשחת לילה, או רק לפרקים היה נרגש ההשגחה לאין כל, כמו אור הברק המאיר חשכת לילה. כן, יש ברק בלילה, אז אתה רואה, אבל אתה רואה לרגע אחד. אכן, עיקר ההפרש הזה היה ניכר בשני הפקודים, שהיו שני עניינים שווים בחומר המעשה. זאת אומרת, מצד המפקד, אותו מפקד, היה מפקד כמו שהתורה מתארת בתחילת במדבר, והמפקד בפרשת פנחס. אז הוא אומר, היו שני עניינים שווים בחומר המעשה. זאת אומרת, קודם כל המפקדים באים לבטא את, כמו שאמרנו, את שני השלבים. כל שלב יש לו את המפקד שלו, רק הוא עכשיו שם לב גם להבדלים מבחינה מסוימת במפקדים עצמם. זה מה שהוא אומר, ונשתנו בצורת המעשה לפי הליכות ישראל. אז מה ההבדלים? אז הוא אומר, משום אחי בפעם הראשונה היה על פי סדר הדגלים מארבע רוחות כמרכבה לשכינה. זאת אומרת, בפעם הראשונה אנחנו קוראים בפרשה את, קודם כל את המפקד, ואחרי כן את כל העניין של סידור הדגלים. כמו שהוא אומר, היה על פי סדר הדגלים מארבע רוחות כמרכבה לשכינה, והיה אפרים ראש הדגל. והוא אומר, תשים לב שבמניין הראשון היה אפרים ראש הדגל וקודם למנשה.
אפרים זה ה...
מה? דגל מחנה אפרים, הרי יש לנו...
למה זה חשוב, למה הוא מדגיש?
בגלל האפרים זה... יש הבדל, במדבר אפרים הוא קודם, אבל בארץ מנשה קודם לאפרים.
שאפרים זה לימוד תורה, נכון.
מה מיוחד באפרים? זה עוד עניין.
בגלל זה?
לא, יכול להיות, רק הוא אומר, תשים לב שבמניין המדבר האפרים קודם למנשה. דגל מחנה אפרים בתוכו כלול גם מנשה, אבל במניין השני לא כן בפקודי פרשת מנחס בשנת ה-40, כמו שכתבתי לפנים בפרק ב' פסוק ח'. ועוד הבדל, בפקודי פרשת במדבר היו הראשים מוכרחים להיות מאותו השבט. אתם שומעים? מפקודי פרשת במדבר היו הראשים מוכרחים להיות מאותו השבט. לא כן היה מפקודי פרשת פנחס, כמו שכתבתי בפנים פרק א' מקרא ב'. משום אחי רשום זה העניין, זאת אומרת, רשום הכוונה היא רשום זה העניין מאוד, הכוונה הוא השאיר רושם, הוא משאיר רושם, עד שראו חז"ל לקרוא שם לספר חומש הפקודים. ונראה זאת אומרת, בהמשך לקו הזה של לרעיון הזה שהוא מביע, ואני רואה שעל פי זה הכוונה אמרו חז"ל בשבת דף קוף תתווך. אז אומרים חז"ל, ידוע שלמעשה ספר, יש לנו לא חמישה ספרי תורה אלא יש לנו שבעה ספרי תורה, נכון? כי פרשת ויהי בנשוא אהרון מחלקת את ספר במדבר לשתיים, כאילו שספר במדבר יש בו שלושה ספרים, נכון? אז הוא אומר, ואני רד על פי זאת הכוונה אמור חז"ל בשבת דף קוף תתווו, ויהי בנשוא אהרון הוא ספר בפני עצמו ללמדנו באשר כי התחלת השינוי היה מין ויהי העם כמתוננים. זאת אומרת, מיד אחרי ויהי בנשוא יש לנו את הפרשה של בפרשת בעלותך, ויהי העם כמתוננים ראה את השם. זאת אומרת, לא בכדי פרשת ויהי בנשוא נמצאת במקום שהיא נמצאת, כדי לחלק בין ההנהגה הניסית שהייתה עד אז לבין ההנהגה שמתחילה מכאן והלאה. זה מה שאומר,
אבל כיבוש הארץ הוא גם ניסי בסופו של דבר. גם כיבוש הארץ,
כן,
אבל מסובבים שבע פעמים והכל נופל.
כן, אבל בכל זאת הוא אומר זה ניסים על דרך הטבע. זאת אומרת, כנראה ש
מה טבעי בזה ששורקים בשופר, מסובבים את העיר והחומות נופלות? מה טבעי בזה?
אני אגיד לך מה טבעי. הטבעי בזה, לא רק שאין מן ולא רק שאין באר ולא רק זה, אלא הטבעי בזה באמת זה עדיין יהיה קשה. מה שאני חשבתי לומר זה שבמדבר, זאת אומרת ככה, בכניסה לארץ ישראל היו צריכים להילחם, היו צריכים לעשות
מאמץ,
כן, היו צריכים להקיף ולתקוע בחצוצרות, נכון,
אבל זה לא דרך הטבע.
אז הוא אמר שגם בכניסה לארץ לא שלא היו ניסים, אבל יד השם התגלתה לרגע, זאת אומרת כמו ברק בלילה. בסך הכל המציאות היא מציאות חשוכה, לא נראית יד השם, אלא יש רגעים שפתאום, כמו גם בלילה כשיש ברק אז אתה רואה כמו ביום, אבל זה רגע אחד, זה לא יותר מרגע. ומה שאין כן במדבר, הוא אומר הכל היה אור יום, אפשר, אין לילה. זאת אומרת, ראו, מה פרוש אין לילה? רואים את השם בכל צעד ושעל. מה שאין כן בכניסה לארץ, לא שלא היו ניסים, היו ניסים, אבל הניסים היו רגעיים, זמניים, לא באופן קבוע, כן? הם לא לובו בניסים על כל מההתחלה ועד הסוף. במדבר אומר המציאות כולה הייתה מציאות של נס, הם חיו כל הזמן במצב של נס, הם הרגישו כל הזמן, הם לא היו צריכים להתאמץ. אתה בלי להתאמץ אתה רואה אתה רואה את יד השם בכל רגע ורגע. זה מה שאומר
עצם העיסוק, גם
מה
עצם העיסוק, שעד אז היו עסוקים רק בלימוד תורה.
נכון, זה חלק מהעניין, נכון. אז זה מה שהוא אומר, ואני רואה על פי זאת הכוונה אמרו חז"ל במסכת שבת דף קוף תתוו, דוויי בנשוא אהרון הוא ספר בפני עצמו ללמדנו באשר כי התחלת השינוי היה מין ויהי העם כמתוננים וגומר, כי בשביל שהתנהגו במידת התפארת נענשו מיד אחר שחטאו. כי בשביל שהתנהגו במידת התפארת נענשו מיד אחר שחטאו, כי זאת אומרת, רוצה לומר שבוויהי העם כמתוננים, אמנם עדיין אתה מרגיש את ההנהגה הניסית, משום שההנהגה הזאת, כשיש הנהגה כזאת אז שיש חטא מקבלים את העונש מיד, זה מה שהוא אומר, נענשו מיד, כי היה צלע השגחה על יד מינם, ודבר זה היה קשה עליהם לסבול, שזה גרם, הוא אומר, מה שגרם לשלוח את המרגלים היה אי היכולת שלהם כבר לסבול את המציאות הזאת של הנהגת התפארת. זה מה שהוא אומר, עד שגרם לשילוח המרגלים כאשר יבואר בריש פרשת שלח, ומזה נשתלשל והלך עד שהגיע לזה השינוי כאשר יבואר שם. ואם כן, פרשה זו קטנה, דהיינו פרשת ויהי בנשוא, היא המחלקת בין שני אופני הליכות ישראל, עד שכל חלק אחד מן הספר הוא ספר בפני עצמו, כמו זה ההילוך הוא ספר בפני עצמו, וזה ההילוך הוא ספר בפני עצמו. זאת אומרת, ההילוך במדבר לפני כן וההילוך אחרי כן.
מה הכוונה ההילוך?
הילוך ההליכה, זה שישראל הולכים במדבר, כן? וכמו שכתבתי בפרק בפרשת בראשית על הפסוק, זה ספר תולדות אדם, שסיפור עניין גדול, הוא מסביר למה זה נקרא ספר בפני עצמו. אז הוא אומר, הסיפור עניין גדול נקרא ספר, כשמספרים דבר משמעותי גדול, לזה קוראים ספר. ואת הביטוי ספר, כתוב זה ספר תולדות אדם, ולא לאיזה ספר הכוונה בפסוק, זה ספר תולדות אדם. אז כתוב ויולד אדם, התורה מספרת את מי שהוא הוליד, מי היו הילדים שלו, זה ספר תולדות אדם. הוא אומר, מה זה ספר? לאיזה ספר אתה מתכוון? אז כנראה שם הוא מסביר שהמילה ספר לא תמיד המשמעות שלה כמו שאנחנו מבארים. זה ספר, זה נקרא ספר. זאת אומרת, אנחנו קוראים, כשאנחנו מדברים על ספר, אנחנו מדברים על ספר כמו ספר תורה, חומש, כל ספר נקרא ספר. אומר, בלשון העברית המילה ספר יש לה עוד משמעות. סיפור עניין גדול נקרא ספר. סיפור עניין גדול נקרא ספר. אז הוא אומר, לכן גם ספר במדבר כביכול חולק לשני ספרים. כן?
שלושה
ספרים, כן? כי כל חלק הוא ספר. יש בו סיפור של עניין בפני עצמו. זה מה שהוא רוצה להגיד.
טוב. לגבי ראשי שבטים.
נו. הוא אמר שבפרשה
בהתחלה הם היו
בהכרח חייבים להיות
נבחרו מתוך השבט.
מתוך השבט, ולעומת זאת פרשת פנחס הוא אומר לא נבחרו מתוך השבט. זאת לא, לא שלא נבחרו, נבחרו גם מתוך השבט, אבל יש ראשים שהם לא היו מתוך השבט. היו ראשי השבט כמו, אבל לא היו מה שנקרא מה?
לא היו מאותו
שבט. זה מה שהוא רוצה לטעון. כן, בפרשת במדבר ראשי השבטים הם מאותו שבט, בפרשת פנחס לא כולם מאותו שבט.
מה נפקא מינה?
מה?
מה נפקא מינה?
זה משמעותי שאתה מביא, אתה לוקח ראש לשבט משבט אחר. אני בדרך כלל אני מבין למה צריך לעשות את זה. כנראה שאין בשבט עצמו אנשים מתאימים. אתה מוכרח, אז אתה מוכרח לגלל, אם אין, כן?
כמו יאיר בן
מנשה
שהוא משבט יהודה והיה ראש על שבט מנשה.
הנה, יאיר בן מנשה היה ראש על שבט מנשה, גם שהוא היה משבט יהודה. כן, הוא אומר, הנה, אתה רואה דוגמה. כן. אנחנו נראה, הוא מביא את זה בפרק, נראה אם נספיק, כן, אבל כן. טוב, נקרא. במדבר סיני כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. במדבר סיני באוהל מועד, במדבר סיני פירש, זאת אומרת הנציב שואל לאיזה עניין התורה מספרת את המקום. וידבר השם אל משה, מה היה חסר אם היה כתוב וידבר השם אל משה באוהל מועד באחד לחודש השני? אומר הנציב, פירש הכתוב המקום אף על גב שאין צריך לדבר, שהרי ידוע שאוהל מועד טרם נשאו בראשונה ב-20 לחודש השני היה במדבר סיני. לא צריך להגיד את זה. מכל מקום בא להודיע בזה שתכלית המניין אז, וכל זה, הוא חוזר ליסוד שהוא לימד אותנו בפתיחה, כן? תכלית העניין, תכלית המניין אז, זה שהקדוש ברוך הוא מונה את ישראל באותה עת, וכל זה הדיבור לא היה כי אם משום שהיה במדבר סיני, בסוגריים, לא כמניין השני בפרשת פנחס שהיה לפני חלוקת הארץ כמבואר שם, ועיין בספר בראשית פרק ממחת ובפתיחה לזה הספר, ומשום אחי היה שינוי בסדר המניין. זאת אומרת, התורה מציינת את העובדה הזאת משום שלדעת הנציב העובדה הזאת היא המשמעותית ביותר. המניין היה במדבר סיני, מדוע? משום שהמניין הזה בא לבטא את המדרגה המיוחדת שהיו ישראל באותה עת, והמדרגה הזאת מתאימה דווקא לעובדה שהם היו במדבר. הם עוד לא, הם עוד, למה? כי כשהם נכנסים לארץ זה סיפור אחר, כמו שהוא הסביר, זה סיפור אחר. אז לכן התורה מדגישה הלאה, ומשום מה אחרי היה שינוי, והיו נצרכים לילך כל המדבר הגדול עד בואם אל ארץ נושבת, ולא היה אפשר כי אם בהשראת שכינה בהפלגה יתרה, והיו נמשלים באותה שעה כמו מלך ההולך בראש צבאו במדבר למלחמה, ואין מלך הולך בעצמו ובכבודו כי אם במחנה כבודה, מחנה מכובד בלשון שלנו, והגון לפי כבודו. כך היה נדרש להשראת שכינה בזה האופן דווקא. זאת אומרת, כל עניין הנהגת השם במדבר זה השראת שכינה בגלוי, כמו שאמרנו, וכבודו של מלך שהוא לא הולך לבד, כן? זה מה שהוא אומר. וכאין דאיתה בבבא קמא דף פג ללמדך שאין שכינה שורה על פחות, הלשון של הגמרא נדמה לי, פחות מריבו רבבות, אלא שם מהירי בהשראה דמנוחה. או, איך כתוב? ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל, אלא שם מהירי בהשראה דמנוחה. ובנוחו יאמר בעינן רבבות אלפי ישראל, אבל כאן בהשראה דהילוך שהיה כמו מלחמה, היה נדרש זה הסך, זה הסך הכוונה של המניין של אותם אנשים שהתורה מספרת שמנו, ובזה האופן. והנה כבר עמדו במדרש רבה וגם הרמב"ן ז"ל על גוף המניין, ויש שאלה מפורסמת ששואל המדרש, הוא אומר, וגם הרמב"ן עומד עליה, איך יכול להיות שבשני המניינים המספר שווה? זה פלא פלאים. איך יכול להיות? הרמב"ן שואל, מה לא מתו? מה תגיד, נולדו אבל בדיוק באותו מספר? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהמניין שווה בשני המקומות? זה קושיית הרמב"ן. והוא אומר, זה מדרש. אז הוא אומר, והנה כבר עמדו במדרש רבה וגם הרמב"ן ז"ל על גוף המניין שנשתוו כאן, ובמניין העדנים שהיה כמה ירחים קודם. זאת אומרת, הרי למעשה יש לנו, הוא אומר, שלושה מניינים. מניין אחד בפרשת כי תישא, מניין שני כאן, מניין שלישי פרשת פנחס, ובכל המניינים המספר שווה. ולדעתי באשר לא נמנו כי אם יוצאי צבא, היינו ראויים להימנות בחיל המלך למלחמת הכנענים, והיה במניין הראשון 600,000 ו-3,550, ונקבע על זה הסך השראת השכינה, והיה ידוע דנדרש להיות במדבר זה הסך. ומאז ואילך, אתם מבינים שהוא רוצה לתרץ, הוא אומר המניין הזה הוא לא סתמי, המניין הזה יש לו, כן, המניין הראשון יש לו תכלית. זה מה שהוא אומר, לדעתי באשר לא נמנו, הרי רואים שלא מנו את כולם, מנו רק יוצאי צבא, מנו רק יוצאי צבא. אז הוא אומר, לדעתי באשר לא נמנו כי אם יוצאי צבא, מה הכוונה יוצאי צבא? היינו ראויים להימנות בחיל המלך למלחמת הכנענים. אז הוא אומר, אז יכול להיות שהיה הבדל, יכול להיות שהיה הבדל, שבמניין השני כבר היו יותר אנשים, אבל כבר אני יודע שאין צורך כמו שהיום אנחנו יודעים, הצבא יודע, הצבא היום יודע כמה אנשים הוא צריך, כן? אם הוא צריך מספר אנשים מסוים, הוא לא יגייס יותר, הוא לא צריך, בשביל מה לא להחזיק יותר, תמין? אז הוא אומר, אותו דבר גם שם. מה אתה אומר? אתה אומר שבמניין השני נמנו אותו מספר כמו המניין הראשון, המניין השלישי כמו המניין השני, בטח, כי לא צריך יותר. אז באמת, אז הוא מחדש חידוש גדול. זאת אומרת, אף על פי שהתורה אומרת, תדע לך, זה המניין של אבל כתוב כל יוצא צבא בישראל, אז הוא מדייק, יוצאי צבא, זה דווקא יוצאי צבא, זה לא שאין עוד, יש עוד, אבל לא יוצאי צבא. אני מדבר על אנשים שאני מגדיר אותם כיוצאי צבא, ולפי ההגדרה שלו זה לא סתם יוצאי צבא, הכוונה אנשים שנדרשים כדי שתשרה השכינה בישראל. אז כמו שאתה מבין שבצבא יש מספר אנשים שדרוש לו, הוא לא צריך יותר, כן? אותו דבר גם כאן. טוב, הלאה, אני אקרא את זה הלאה. הנה, ולדעתי באשר לא נמנו כי אם יוצאי צבא, היינו, מה הכוונה יוצאי צבא? ראויים להימנות בחיל המלך למלחמת הכנענים, והיה במניין הראשון 600,000 או 3,550, ונקבע על זה הסך השראת השכינה, והיה ידוע שנדרש להיות במדבר זה הסך, ומאז ואילך אפילו נעשו עוד הרבה בני 20. מכל מקום לא נכנסו לצבא להימנות, כי אם בהיפקד על ידי מיטה או סיבה אחרת שיצאו חוץ למחנה, היו נצרכים למלות את זה הסך מבני 20 אחרים. וגם זאת, שביותם עומדים במקום אחד, לא חש הקדוש ברוך הוא לצוות למלות הצבא, עד שהגיע קרוב ל-20 יום בחודש השני, שאז היו מיועדים לצאת לדרך, והשם בראשם כמלך בראש צבאם, על כן בא הציווי לחזור ולמנות ולמלות זה הסך. אומר הנציב, ומלכותא דרקיה כמלכותא דארה. זאת אומרת, מלכות ריבונו של עולם היא כמו מלכותא דארה, כמו מלכות רגילה שמתקיימת בארץ, שכל מלך לפי ערכו יודע כמה יהיו יוצאי צבא בחילו וכמה גדודים ואיזה סך בכל גדוד, עד שנתמלא הסך שנדרש. ומכל מקום, בעת מנוחה במדינה אינו חושש במה שנעדרים על ידי מיטת כמה בני אדם בכל גדוד, אבל בעת שנדרש לצאת למלחמה והוא בראשם, מצווה לפקוד את כל הגדודים ולמלות משארי בני מדינתו מספר הידוע, עד שנכנס בעומק המלחמה והמלך כבר יצא בראש, שוב אינו מקפיד להשלים הנעדרים במלחמה. אז הוא אומר אותו דבר, כך היה בישראל. ידוע היה סך יוצאי צבא בכלל, זאת אומרת, ידוע היה המספר הנדרש, כן, למערכת הזאת שנקראת יוצאי הצבא בישראל. ואך נחסרו בזה המשך על ידי העגל וכדומה, וגם יצאו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וגם הלוויים יצאו מחל יוצאי צבא ונצטבו כעת למלון, וגם לדעת ראשי כל גדוד כאשר יובא בסמוך, וכל זה היה המקום והשעה גורם, וכל זה היה המקום והשעה גורם. ומשום אחי פירש הכתוב שהיה במדבר סיני, ובאחד לחודש השני, לא רחוק משעת היציאה לדרך. ואחר כך, אף על גב שנחסר הרבה על ידי המתוננים והמרגלים ועוד, מכל מקום כבר הופיע השם בכבודו יתברך על זה האופן. אז יש פה חידוש גדול בנציב, שהמניין הוא לא המניין האמיתי, אלא המניין הוא המניין של אותם אנשים שנדרשים כדי למלות את המכסה, שהיא המכסה הנדרשת, ולא צריך יותר, לא פחות, אבל גם לא יותר. עכשיו כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני והתורה מחדשת, זה היה באוהל מועד בשנה השנית לצאתם. מה זה באוהל מועד? אומר הנציב, משום שבסוף ספר ויקרא כתוב בהר סיני, משום ארי חזר ופירש שהדיבור הזה נדבר באוהל מועד. כך מסביר הרמב"ן. אומר הנציב, יותר יש לומר, משום שבספר ויקרא היו כל הדיבורים מצוות קבועות לדורות, שהם במעלה עליונה מהדיברות שהם לשעה. כאשר יבואר להלן פרק ז' פסוק ט', משום מה פירש הכתוב שמכל מקום גם זה הדיבור נדבר באוהל מועד. עכשיו התורה אומרת, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור, באחד לחודש השני, כמו שכתבתי. מה ההסבר לציון של התאריך? על פי היסוד שהוא לימד אותנו, שהתורה באה ואומרת מתי הוא מנה, הוא הבין שהוא צריך למנות ולהשלים את המניין לפני שהוא יוצא למלחמה. כל עוד הוא לא יוצא, הוא יודע שחסר, אבל הוא לא יוצא. אבל ברגע שהוא עומד לצאת, מאותו רגע הוא מונה, כדי לראות שלא יהיה חסר המניין בעת היציאה. מה כתוב אחר כך? שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, שאו את ראש וגומר, ובסמוך כתיב עוד הפעם תפקדו אותם לצבאותם, וכן בלוויים כתיב אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא. זאת אומרת, הנציב מדייק, מה זה שאו את ראש כל הדת בני ישראל? המילה הכוונה שאו זה תמנו, מנו, אבל למה כתוב שאו ולא כתוב פיקדו, מנו? מה, ומה חילוף הלשון? כתוב שאו את ראש כל הדת בני ישראל, אחרי זה כתוב תפקדו אותם לצבאותם, לא כתוב תישאו אותם לצבאותם. אז למה התורה משנה, כן, מדברת בשתי מילים על אותו עניין? פעם היא מזכירה את המושג שאו, כן, ופעם היא מזכירה את המושג קידה. מה החילוק ביניהם? אז אומר הנציב כך, זאת אומרת, אם כתוב אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא, לכאורה זה חזרה. מה זה? אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא. לישא זה למנות. אז אם אתה אומר לי אל תפקוד, אסור לי לפקוד את מטה לוי, המשמעות היא שאת ראשם לא תישא. אז הוא אומר כך, והיינו משום שהיו יודעים כי כך הוא הסך הכולל שנדרש להיות בישראל בהליכתם במדבר. זאת אומרת, כמו שהוא אמר קודם, אנחנו רואים במניינים שהיה סך קבוע, שהוא היה, הוא היה המספר הנדרש, כן? המספר הנדרש. זאת אומרת, יכול להיות שהיו יותר, אבל לא היה בהם צורך. יכול להיות שהיו יותר, אבל לא, אנחנו צריכים רק את המספר הזה, לא מספר אחר, רק את המספר הזה. אז הוא אומר כך, והיינו משום שהיו יודעים כי כך הוא הסך הכולל שנדרש להיות בישראל בהליכתם במדבר. אבל גם אם אני יודע שהסך הכולל הוא נניח 600,000 ו-3,000 ו-350, אבל אני לא יודע כמה אני צריך בכל שבט ושבט, כן? אז הוא אומר, אבל היו לי צריכים לדעת כמה כל שבט ושבט, מה הסך של כל שבט. אני יודע את הסך הכולל, אבל אני לא יודע מה הסך שצריך להיות בכל שבט ושבט, ובכל שבט כמה ראשים, היינו שרי אלפים ושרי מאות וראשי משפחות, ונצטרו כאן לשאת את הראשים כמה יש תחתיו, עד שיצטרפו כל ראשי המשפחות ואנשיהם לנשיא השבט, והיה לגדוד אחד לפי השבט. ובמקרא ג' בפסוק ג' הכוונה כתוב תפקדו אותם האנשים שמבין 20 שנה והם יוצאי צבא למשפחותם לבית אבותם. מה הפשט? כתוב שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגל אותם. אז מה הוא מדייק? למשפחותם לבית אבותם סמוך. זאת אומרת, כתוב קודם שאו את ראש כל עדת בני ישראל, אחרי זה כתוב למשפחותם לבית אבותם. אז הוא אומר, מה הכוונה של הסמיכות הזאת? אז הוא אומר כך, כתוב שאו את ראש רגע למשפחותם לבית אבותם, זה נכתב בתורה סמוך למילים ראש כל הדת בני ישראל, שהיה ציווי, כאן הוא אומר את היסוד שלו, שהיה ציווי שלא יהיה ראש משבט אחד על בני שבט אחר. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. זאת אומרת, הוא יכול להיות ראש, אבל למשפחה שלו ולבית האבות שלו. זה מה שהוא אומר, למשפחותם לבית אבותם סמוך לראש כל הדת בני ישראל, שהיה ציווי שלא יהיה ראש משבט אחד על בני שבט אחר. והיינו דכתיב למשפחותם לבית אבותם כן? זה כתוב בתורה לפני מבין 20 שנה ומעלה, ששם יראה במניין היוצאים לצבא. ובזה הפסוק לא עוסק במניין היוצאים לצבא, אלא במה? אלא במניין הראשים. מה שאין כן במניין של פרשת פנחס, שם כתוב אסרו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם. עוד פעם, מה כתוב בפנחס? אסרו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם. סמיך עזרה דבית אבותם, הסמיכה התורה את העזרה של בית אבותם להד מבין 20 שנה ומעלה. הוא מדייק, התורה הסמיכה למשפחותם, את המילים למשפחותם לבית אבותם, למילים מבין 20 שנה ומעלה, ולא למילים שאו את ראש כל הדת בני ישראל. מה הוא רוצה? שהיה צריך להיות כתוב כך, שאו את ראש כל הדת בני ישראל,
רגע, משפחותם לבית אבותם.
רגע, אני לא מבין, אבל כתוב שאו את ראש כל הדת בני ישראל משפחותם לבית אבותם. רגע,
ואולי כיוון שיש לך מחלוקת בדרך, דוד אמר בחשוון
כל זכר לגבול גבורתם, הוא רצה לשים את זה אולי בסוף.
רגע, מה פוש בסוף?
כל זכר לגולגלותם למשפחותם לבית אבותם.
אז שיהיה כתוב למשפחותם לבית אבותם בסוף הפסוק, שאו את ראש כל עדת בני ישראל במספר שמות כל זכר לגולגלותם למשפחותם לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה. למה כתוב שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה? רגע אחד, נראה עוד פעם, נראה את זה עוד פעם. אני אקרא את זה עוד פעם. שאו את ראש כל עדת בני ישראל ובסמוך כתיב עוד הפעם תפקדו אותם לצוותם אתה ואהרון. רגע, לא, זה קראנו כן, זה קראנו למשפחותם לבית אבותם, זה כתוב סמוך לראש כל עדת בני ישראל. אז מה אני לומד מכאן? אומר הנשיא שהיה הציווי שלא יהיה ראש משבט אחד על בני שבט אחר, זה הכוונה. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, דהיינו דכתיב משפחותם לבית אבותם לפני הפסוק מבין 20 שנה ומעלה. אפשר היה לכתוב שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה למשפחותם לבית אבותם. למה כתוב שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר מבין 20 שנה ומעלה? אפשר היה לכתוב מיד שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם. למה כתוב בצורה הזאת? אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, למשפחותם לבית אבותם סמוך לראש כל עדת בני ישראל, שהיה הציווי, כמו שאמרנו, שלא יהיה ראש משבט אחד לבני שבט אחר, והיינו דכתיב למשפחותם לבית אבותם לפני מבין 20 שנה ומעלה. דשם מיירי במניין היוצאים לצבא. איפה שם?
כל יוצאי צבא.
באיזה שנה?
המשך פה.
בפסוק שאחריו, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. ושם מה יראה במניין היוצאים לצבא? ובפסוק הראשון, דהיינו פסוק ב', לא עוסקים במניין היוצאים לצבא אלא במניין הראשים.
אז יש שתי ספירות
בדיוק. זאת אומרת, יש מניין ראשים ויש מניין
מבין 20 שנה ומעלה.
אז ממילא, עכשיו מובן, תבין מה שאומר, עכשיו מובן מאוד. כן, שתמת, יש מניין ראשים ויש מניין אנשים יוצאי צבא. אז כשמדובר על הראשים כתוב שאו את ראש כל עדת בני ישראל, כשהכוונה היא מניין, תמנו אותם. בפסוק השני, פסוק ג', כתוב מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לצוותם אתה ואהרון. זאת אומרת, יש פה שתי פקידות, פקידה אחת שנקראת שאו, שהיא מתייחסת למניין הראשים.
והציווי על מי לספור?
מה?
והציווי פה על מי לספור?
על משה רבינו. איך כתוב?
למה עכשיו? למה בפסוק א' כמו, בפסוק ב' נאמר שאו, ובפסוק ג'
תפקדו.
תפקדו אתה ואהרון.
אתה שואל מי הם השאו שעליהם הוא מדובר
בהתחלה
בפסוק ב'. רגע, נראה אם הוא יתייחס לזה דקה אחת. עוד פעם, אז הוא שם לב, והיינו דכתיב במשפחותם לבית אבותם לפני מבין 20 שנה ומעלה, ושם מה יראה במניין היוצאים לצבא, כוונת פסוק ג', ובזה הפסוק מה יראה במניין הראשים, מה שאין כן במניין של פרשת פנחס, שם כתוב שאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, אבל לא כתוב תפקדו אותם, שמי חזרה לבית אבותם לעד מבין 20 שנה ומעלה, ולא למילים ראש בני ישראל. אצלנו כן כתוב שאו את ראש כל הדת ישראל למשפחותם לבית אבותם, שם הסמיכו את המילים משפחותם לבית אבותם למבין 20 שנה ומעלה. ולמה? היינו משום ששם נמנו, כמו שהוא הסביר, לתכלית, התכלית של המניין הייתה חלוקת הארץ, והיו באמת כמה ראשים משבט אחד על בני שבט אחר, כמו יאיר בן מנשה שהוא משבט יהודה והיה ראש על שבט מנשה וקיבל עמהם נחלה בעבר הירדן, וכן היו עוד הרבה, ורק הנמנים בכלל היו לבית אבותם. אבל בהילוך המדבר שהנו לתכלית כבוד השכינה ההולכת בראשם, הייתה המצווה שיהיו הראשים דווקא איש על שבטו. אז מה הוא מסביר? הוא אומר, אני שם לב לעובדה, כאן כתוב שאו את ראש כל הדת ישראל למשפחותם לבית אבותם, אז כמו שהוא הסביר, המילים שאו את ראש כל הדת ישראל מתייחסת למניין ראשי העדה, וכאן התורה מדגישה מי יכול להיות ראש, מישהו למשפחותם לבית אבותם. לעומת זאת, שם כתוב שאו את ראש כל הדת בני ישראל, כן, מבין 20 שנה ומעלה למשפחותם לבית אבותם, כתוב משפחותם לבית אבותם בסוף, זה מה שהוא אומר, כן? היינו משום ששם המניין היה לתכלית חלוקת הארץ, והיו באמת כמה ראשים משבט אחד על בני שבט אחר, כן? אז אבל בהילוך המדבר שנמנו לתכלית כבוד השכינה הולכת בראשם, הייתה המצווה שיהיו הראשים דווקא איש על שבטו. כתוב אחר כך במספר שמות כל זכר לגולגל אותם, פירש רשי, מה זה? כל זכר לגולגל אותם בקע לגולגולת, כך אומר רשי, והוא פלא שמחצית השקל היה במניין הראשון לאדנים ושוב לא היו נצרכים, וגם לתרומת הנשקה אי אפשר חדה, שבזה בתרומת הלשכה היו משתתפים גם הלוויים, ותוד בתרומת הלשכה זמנו בראש חודש ניסן ולא בייר שאחריו. רגע, וגם לתרומת הלשכה אי אפשר, שמה? רגע, חצית השקל היה במניין הראשון לאדנים ושוב לא היה נצרכים למעלה למניין, וגם לתרומת הלשכה אי אפשר, מה פירוש? רש"י הכניס פה יסוד שלא כתוב בתורה. רש"י אמר, מה הפשט בתורה במספר שמות כל זכר לגולגל אותם? מה הכוונה במספר שמות כל זכר לגולגל אותם? מה פירוש? איך נכנסת פה המילה גולגולת? אז רש"י אומר שיש פה רמז בדיוק, בקע לגולגולת, זאת אומרת מחצית שקל לגולגולת, זאת אומרת רש"י אומר יש פה רמז לכך שהמניין התנהל באמצעות מטבעות, זה מה שרש"י אומר, עקיף, בדיוק עקיף. אז זה הוא אומר, אז הוא אומר כך, ויש רש"י בקע לגולגולת, והוא פלא, מה שייך פה בקע לגולגולת? מחצית השקל הייתה במניין הראשון לאדנים ושוב לא היו מצרכים. וגם מה תגיד שלקחו את הכסף ותרמו אותו לתרומת הלשכה? גם כן אי אפשר, חדה שבזה היו משתתפים גם הלוויים. אז מה?
אז מה אם הלוויים השתתפו? עכשיו השתתפו הלוויים.
כן, כן. חדה שבזה היו משתתפים גם הלוויים. ותודי תרומת הלשכה זמנו בראש חודש ניסן, אבל אנחנו מדברים פה באייר ולא בניסן. ותו עוד נקודה, שתרומת הלשכה לא הייתה נוהגת במדבר אלא בפעם הראשונה, כמו שכתבתי בפרשת טיסה, אלא לשון המקרא כמשמעו במספר שמות. מה הכוונה במספר שמות? כל אחד הושיט שמו ושם שבטו, ואחר כך מנוע פתקאות. כל אחד הושיט, הושיט, זאת אומרת, כשבא משה ואהרון מציע עדה לפני האוהל, אז כל אחד היה צריך להוציא פתק עם השם שלו ושם השבט שלו, ואחר כך מנו את הפתקאות. אבל היה מצורף לכל פתקה האדם בעצמו, את הוא בעצמו הביא את הפתקה שלו. והיינו, השאלה הנשאלת הייתה, למה כתוב לגולגל אותם? והיינו לגולגל אותם אצל הגולגולת, ולא שיוציא יושיט אחד, מה הכוונה לגולגל אותם, ולא שיושיט אדם אחד כמה פתקאות של חבריו, שבזה היה מקום לחוש אולי יניח אחד כמה שמות בשקל. משום אחי היה הציווי שכל אחד יושיט את שמו סמוך לגולגלתו. אז קיבלו פתקים מכל אחד ומנו את הפתקאות, ואהו כמו אצבעות הכהנים במניין הפייס של מסכת יומא. הגמרא הרי אומרת שהיו עושים פייס, אז מה פרוש פייס? עומדים בעיגול כל יום, היו מפייסים על העבודות שבמקדש. איך זה היה מתנהל? היו עומדים בעיגול, כן, ומתחילים לספור. זאת אומרת, איך זה היה מתנהל? הוא היה אומר מספר, מספר גבוה.
מי היה אמר?
הכהן שמונה, זה שהיה אחראי על ההגרלה. היה אומר, נניח היה אומר 207, דוגמה. זאת אומרת, אחד היה מוריד את המצנפת שלו, ממנו הוא התחיל למנות. הוא אמר מספר 207, עומדים כהנים בעיגול, והוא מתחיל למנות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מי שהיה מגיע אליו המספר 207, ממנו התחיל אחר כך להגיד, אתה זכית בעלאת הראש והרגליים, וכן הלאה. 11 כהנים, כל אחד היה זוכה. אבל כדי שלא יהיה, כדי שהדברים לא יהיו מסודרים מלכתחילה, כן? אז הוא היה אומר מספר גבוה. אז הוא אומר, גם כאן זה היה אותו דבר. זה מה שהוא רוצה להגיד. אני חושב שזה מה שהוא רוצה לומר. הנה.
כמו האצבעות.
כן, ולא שיושיט אחד כמה פתקאות של חבריו, שבזה היה מקום לחוש אולי יניח אחד כמה שמות בשקר. משום אחי היה הציווי שכל אחד יושיט את שמו סמוך לגולגלתו, פתק עם השם שלו, כן? קיבלו פתק מכל אחד, בקיצור. ולא, אני לא קיבלתי ממך פתק שלו, ממך את הפתק שלך וממנו את הפתק שלו. כך הוא אומר. כל אחד יושיט את שמו סמוך לגולגלתו, מנו את הפתקאות, ואהו כמו אצבעות הכהנים במניין הפייס מסכת יומא. איך היו מונים? כל אחד היה מרים את האצבע. זה מה שהוא אומר, כן? ועיין להלן גבי הלוויים ובחורי ישראל, שינויים בלשון, ויבואר שם טעם השינוי. עד כאן.
רק כדי להגיד שזה דרך עקיף.
כן, כן. אבל...